וברכה. שואל יעקב, מה ההצדקה המוסרית של יהושע וישראל להחריט את שבעת העממים מעבר לצו האלוהי? ומה הם הפסוקים המורים על כך? התורה, כשהיא מדברת על החרטת שבעת העממים, מצדיקה את זה על רקע מוסרי. מצד רשעתם של אותם העמים, התועבות והנוראות שהם עשו, גם את בניהם ואת בנותיהם, יסבחו באש לאלוהם, ישרפו באש לאלוהם. מלבד זאת, גם נאמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם, וכל הפסוקים האלה כתובים בתורה. אומר הרמב״ם, מכאן אתה למד שאין זו אכזריות, כי אם הדבר שהשכל מחייבו להסיר את כל מי שסטה מדרך האמת, כדי לא להשחית את העולם. כמובן שזה לא בכל מצב, אבל יש מצבים שזה הכרחי, לפחות בתור הרתעה. ויעוין בנושא הזה בשני מקורות עיקריים. האחד, מאמרו היפה של הרב קוק בסוף מאמרי ראייה, נקרא על דעת השם ומלחמות השם, שמעריך מאוד בנושא הזה. וקצת יותר בקיצור, אבל גם כן באופן תמציתי, באגרות הראייה בחלק א' בעמוד ק', דיבור המתחיל ולעניין המלחמות. יש גם מאמר מאוד מעניין של הפילוסוף פרופסור עמנואל לוינס, זיכרונו לברכה, בספר חירות קשה, או בצרפתית דיפיסיל ליברטה, ששם הוא מעריך בנקודה הזאת, מאוד מעניין לבדוק, לראות את הדברים שלו. ובכן, זה לגבי השאלה הראשונה. שואל אמיר, הרב מסביר שהאבנים שהשם השליך היו מטאור. הרי האבנים פגעו רק באויב, וזה נס גמור. אולי הרב סובר שניסים בארץ ישראל, הטבע שותף בהם? מה ההבדל ממכת הברד, מתי זה נס בתוך הטבע, ומתי מעל הטבע? טוב, קודם כל, זה שהם פגעו רק באויב, כי הם נפלו באזור שבו האויב היה מצוי, ולא באזור שבו בני ישראל היו, כי הרי ישראל היו במעלה בית חורון, ואילו האויב היה במורד בית חורון. הם לא היו באותו מקום, והאבנים נפלו במורד עליהם. האם הטבע שותף לניסים? כן, תמיד. הרב קוק כותב באורות הקודש שלא עשתה הנבואה נס, אלא אם כן חיברה אליו טבעת טבעית, כדי לשמור על הרצף שבין הטבע לבין הנס. על זה הוא היה אומר הרב קוק, שהביטוי בתלמוד, תב למיטב תנדו מלמיטה ורמלו, יותר טוב לשבת ביחד מאשר לבד, תנדו, תן, טבע, נס. ראשי תיבות, טבע, נס. במה זה שונה ממכת הברד? אינני יודע, צריך לבדוק עד כמה מכת הברד הייתה בגדר של נס מחוץ לטבע, או באיזה מידה בתוך הטבע. הרי יש לפעמים אבני ברד שהם בגודל של אבן גדולה, או של סלע לפעמים, של כמה קילוגרמים לפעמים, זה קורה גם. אבל זה לא היה ברד, זה היה אבנים. מה? כן. הבנתי. אני חוזר פה על שאלתך. אתה שואל בפרק י, פסוק י ב, אמרתי שזאת שירה של יהושע, וזאת לכאורה תפילה. שהרי הוא אומר שמש בגבעון דום, והריח בעמק הילון, אז היא לכאורה תפילה. אבל אחר כך כתוב, וידום השמש והריח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. הביטוי הזה הוא כבר לא תפילה, והוא בסגנון שירי. אז משמע שהכל היה כלול בשירה הזאת. כן? או שאמרו שירה לאחר הנס, או שגם הביטוי שמש בגבעון דום, שגם הוא בעצם כתוב בסגנון שירי, ולא רק בסגנון של תפילה. אז זה גם מורה שזה היה חלק מהשירה. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים. בפרק י' בספר יהושע בפסוק כ'. ויהי כחלות יהושע, כן, בכלל כל הפסוקים האלה הם התיאור של כיבוש הדרום. עכשיו, אם נשים לב למסלול שבו יהושע פועל כאן, הרי מדובר בכל המבצע הזה, לא כך ברור כמה זמן הוא ערך, אבל המבצע הזה יש בו כיבוש והשמדה של 14 ערים. עכשיו, באזור יהודה יש הרבה יותר ערים מאשר 14. זאת אומרת שבעצם יהושע השאיר הרבה מובלעות. כלומר, הכתוב כאן מתאר לפנינו את הכיבוש בצורה מרוממה, יהושע עושה את הכל, כובש את הכל, אחר כך כשאנחנו יורדים לפרטים, אנחנו רואים שיש הרבה מקומות שלא נכבשו, וזה מסביר את עריכות המערכות שהיו בימי השופטים, בדור שאחרי יהושע. ויהי כחלות יהושע ובני ישראל להקותם מכה גדולה מאוד עד תומם, הרי זה מה שהוא אמר שצריך לרדוף אחריהם. כן, יהושע בפסוק י"ט ציווה לזנב אחרי הבורחים, כדי שהם לא יברחו אלי ערים. כן, כי יותר קשה לכבוש אותם כשהם בעיר. לכן, אבל בכל זאת, יש כמה שהתבצרו. והשרידים שרדו מהם ויבואו אל ערי המבצר. אז לא אל עריהם, כמו שיהושע חשש בפסוק י"ט, אלא רק לערים שיש בהם אפשרות של התבצרות. אז זה פחות ערים, אבל זה יותר קשה. וישובו כל העם אל המחנה, אל יהושע מקדה בשלום. המחנה של ישראל היה בגלגל, אבל לצורך הכיבוש של אזור הדרום, הוא קם מטה זמני, מחנה צבאי זמני, כדי לרכז את הפעולה של כיבוש הדרום. כן. יפה. מה שאת אומרת, זה דומה למה שהיום עושים, שטח הכינוס. אז כאן יהושע עשה שטח כינוס במקדה, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. ביטוי קצת משונה, מצאנו דומה לזה ביציאת מצרים. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. שאפילו כלבים לא נבחו כשישראל יצאו ממצרים. כאן לא על כלבים מדובר, מדובר על אנשים. לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו, הכוונה שכולם התייראו. כלומר, הפעולה הייתה כל כך נחרצת, כל כך אלימה, שכל האזור מסביב לא העיז להתמודד עם יהושע, גם אלה שלא נכבשו. ויאמר יהושע, אחרי אם כן שנגמרה העבודה הזאת, פיתחו את פי המערה והוציאו אליי את חמשת המלאכים האלה מן המערה. הרי למדנו בתחילת המלחמה, הם נחסמו בתוך מערה ששמו עליה אבנים גדולות ושומרים, עכשיו פותחים את המערה כדי להרוג את חמשת המלאכים. ויעשו כן, ויוציאו אליו את חמשת המלאכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לחיש, את מלך עגלון. ויהי כהוציאם את המלאכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר, אל קציני אנשי המלחמה הלכו איתו, כמו שהלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צווירי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צווריהם. מה הדבר הזה בא לומר? קודם כל זה קיום של דברי משה, שאמר, ואתה על במותמו תדרוך. הדבר הנוסף שיש כאן, יש ממד של השפלה. ההשפלה היא הכרחית בתור הרתעה. כלומר, שכל העמים מסביב ידעו, שלא רק שיהושע מנצח במלחמה, הוא גם מכניע בהכנעה, הייתי אומר בהכנעה רגשית, את המלאכים. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה השם מכל אויביכם אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחרי כן וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, ויהיו תלויים על העצים עד הערב. התלייה היא גם כן הטלת אימה. כן, כמו שהרמב״ם אומר, מלך ישראל יכול לתלות ימים רבים על מנת להטיל אימה. גם זה יהושע עושה עם המלאכים. אבל רק עד הערב, כמו שכתוב בתורה, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי. רבי חנניה בן הקשיא אומר,